אנחנו בשלהי ספר במדבר, השנה פרשיות מטות ומסעי נפרדות. אפשר לדבר קצת על פרשת מטות לבד, אבל בו זמני צריך גם באמת לראות קצת את המכלול, את במדבר כולו. נתחיל אבל את הדברים באמת בפרשה שלנו. שלושה עניינים בפרשה. חלק הראשון, הדיבור אל ראשי המטות בעניין הנדרים. חלק השני, זהו החלק הארוך, מלחמת מדיין על כל ספיחיה. זאת מלחמת מדיין שאת ההודעה עליה קיבל משה בפרשה הקודמת, בתחילת הפרשה בפרשת פנחס. זוכרים? צרור את המדיינים והקיתם אותם, ופתאום התחילה שם הפסקה, והיא אחרי המגיפה. ועברנו לכל מיני נושאים, למפקד, לבנות צלופחד, למינוי יהושע, לפרשת הקורבנות והמועדים. אנחנו באמצע, אנחנו ממתינים למלחמה. באמצע הפרשה זה נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים אחר תאסף אל עמך על כל הספיחים. בעקבות המלחמה יש שלל, ובעקבות השלל יש כלים, ואז מלמדים על הטבלת כלי מדיין ועוד ועוד ועוד. החלק האחרון של פרשת מטות הוא סיפור בני גד ובני ראובן, עבר הירדן המזרחי. הגורם המפתיע בפרשה שחוזר על עצמו גם בהתחלה וגם בסוף, הוא, אם הייתי אומר את זה בלשון קצת ישראלית של היום, מוקם פה פורום חדש שעד עכשיו לא הכרנו אותו, הלא הוא פורום ראשי המטות. זה קבוצת אנשים שהיא מן הסתם ודאי חשובה מאוד, אבל לא ראינו אף פעם שעושים בשימוש, לא הכרנו אותה. הפרשה נקראת על שם הפורום הזה, וידבר משה כך מקור אחד אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. זה הדבר אשר ציווה השם. עוד מעט תחזור אל הפתיחה הזאת, היא מוזרה מכמה בחינות. מי הם ראשי המטות? למה פתאום צריך את הגוף הזה? אני יודע שיש משה ואלעזר. אני יודע שכשהתמנה יהושע בפרשה הקודמת, הודיעו שיהיו מעכשיו יהושע בן נון, ואלעזר הכהן יהיה לפניו עם האורים והתומים. היו משה ואהרון ומרים. היה פעמים שהיינו צריכים אד הוק נשיאים. היינו צריכים את המרגלים, היינו צריכים את הנשיאים לפעולות מסוימות. קורבנות הנשיאים, חנוכת הנשיאים, שליחות הנשיאים או המרגלים, לא הנשיאים לארץ ישראל. אבל למה את פרשת הנדרים, על מה מדובר פה? איש כי דור נדר לשם, אני ממשיך במקור אחד. או היא שווה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. מצווה יפה מאוד, נכון? צריך לקיים מה שאומרים. אגב, מצווה שמופיעה בעוד הקשרים. כתוב שכל מי שנודר צריך לשלם את נדרו. זה מופיע לגבי קורבנות בספר דברים, אבל בשום מקום לא מינו גוף שאחראי על מימוש התרת או הפרת נדרים. מה קרה? לכבוד מה? אגב, מה מיכל עושה פה פרשת נדרים? זה כמובן בצד. מה היא מחפשת פה? בערבות מואב מצטוו ישראל שלוש פרשיות, אומרים חז"ל. פרשת נחלות, פרשת ערי מקלט ופרשת נדרים. נחלות, אני מבין. מתי אם לא בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, לפני הכניסה לארץ? ערי מקלט, ודאי. מה נדרים? מה קרה פתאום עם נדרים? למה עכשיו? מה השייכות של סיפור הנדרים לכניסה לארץ? אבל מה השייכות ראשי המטות? מי הם ראשי המטות? מה עניינו של הגוף הזה? וישק איתי דום עבר להשם ועשרה איסר בבית אבי אבי נוריה. כלומר, לא מדובר פה על איזשהו משהו של הציבור, של שבטים, אלא דינים הלכתיים, נכון? מי מפר נדרים, מי מתיר נדרים. מה שכתוב פה עכשיו זה שאב יכול להפר נדרי ביתו. זה עניינים משפחתיים. אישה שנדרה ובעלה מתיר או מפר, חכם שמתיר, מה זה עושה בכלל? הקושי היותר גדול שלי אגב, וידבר משה אל ראשי המטות לאמור, זאת פתיחה מקובלת? אני מכיר פתיחה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש כי ידור מדר. וידבר משה אל ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה השם. מה קרה פה? אלא מה, תגידו, זה דבר אישי שמשה רבינו גילה, ודאי שלא. הנה הפסוק החותם את הפרשה. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, זה ודאי לא קשור עכשיו לכאן לסיפור הזה, במי הם ראשי המטות ומה הם שייכים לסוגיה. אגב, ראשי המטות האלה משתמשים מהם גם החלק האחרון של הפרשה, אתם זוכרים? בני גד ובני ראובן. הנה מקור שתיים. הפעם זה לא ראשי המטות, כנראה שלראשי המטות, כמו בכל עמותה שמכבדת את עצמה, היה ועד מנהל. והוועד המנהל נקרא ראשי אבות המטות. בוא, עכשיו נפגוש אותם. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה. לא ניכנס עכשיו לפרשה, בעזרת השם ניכנס אליה בהמשך. זוכרים? בני גד ובני ראובן, כאשר היה מתח גדול, נכון? משה רבינו לא הבין מה הם רוצים. אולי הם רוצים פשוט סתם להישאר בעבר הירדן המזרחי ובכלל לא להצטרף לכיבוש ולמלחמה. והוא כועס מאוד. הם אומרים, אדוני לא הבין בכלל מה אנחנו רוצים. אמת, אנחנו כן רוצים להיכנס לארץ. כל מה שביקשנו היה קודם כל לשים פה את טפינו ונשינו ומקנינו, ואחרי זה לעשות את המלחמה ורק אז לחזור. ההפך, אנחנו נהיה חלוצים, אנחנו נהיה וכו' וכו' וכו'. ואז בסוף השיחה שמסבירים לו את זה כתוב, ועבדיך יעברו שוב מקור שתיים, כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה כאשר אדוני דובר, ויצב להם משה. משה רבינו רוצה ערבות בנקאית. ויצב להם משה את מי? את אלעזר הכהן, ואת יהושע בן נון, ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. מי הם? עוד פעם. מה עניינם? אז פעם אחת הם הופיעו בהקשר ממש פרטי. דרך אגב, פרשת נדרים שלנו לא מדברת על בית דין שמתירים נדרים, או על חכם שמתיר נדרים כשאני נודר וצריך להתיר, אלא על נדרים תוך משפחתיים, ממש בפנים. איך אב מפר את נדרי ביתו הקטנה והנערה. איש את נדרי אשתו שוב כאשר מדובר בגיל מסוים. איך מפירים נדרים, זה תוך משפחתי. אז מילא ראשי אבות המטות עם בני גד ובני ראובן, נו! שבטים ורוצים לוודא שבני גד ובני ראובן לא פורשים מהשבטים האחרים, אז אולי הוקם פורום של כל השבטים, שהוא כאילו נציגות, ערבות כלל ישראלית לעניין. אבל מה הקשר לראשי המטות לעניין הנדרים שאני בבית צריך להפר או שנדמה? מה זה קשר? צריך למנות, אם, אז למנות שרי אלפים, שרי מאות, יש שופטים, לא? מה תגידו, ראשי המטות הם שופטים, אז ממתי הם נקראים כך? אגב, סתם כך, מטה, זאת מילה מאוד מעניינת, אנחנו עוסקים המון במטות עכשיו. מה זה מטה? מטה זה שבט בפרשות האחרונות, נכון? לא תיסוב נחלה ממטה למטה. למטה בני אשר, למטה בני גד, בני גד, נכון? מטות, כל הזמן מטות. השם מה זה נקרא המטה, שבט? מלשון מה זה? המטה שאנחנו מכירים אותו הוא מקל. נכון? משה הולך כל הזמן עם המטה. ואת מטהך אשר הקית, תיקח בידיך. המטה הזה, המטה שהולך איתנו ממצרים. המטה שהולך עם משה כל הזמן. איך המושג שבט, זה סתם שאלה מעניינת, איך השבט נעשה למטה בשלב מסוים? ראשי המטות. כל ספר במדבר בעצם קשור למטות. אני חשבתי פעם שאולי הדבר הפשוט ביותר שמתאר איך השבט בעצם מתואר עם המטה, עוד לא עם המילה, זה הדגל של השבט. השבטים מזוהים לפי דגליהם, איש על דגלו לבית אבותם. והמטות הם הזיהוי של השבט. ראשי המטות הם אלה שמזוהים לפי המטות. המטות מזהים תמיד את האישיות המיוחדת. אנחנו זוכרים את מטה אהרון שפורח ומוציא ציץ ומפריח פרח וגומל שקדים, נכון? וכל הנשיאים האחרים מביאים את המטות, ואז מתברר איזה שבט בעצם הוא שבט הכהונה. מה הרעיון שם במטה הזה? דרך המטה נברר את שבט הכהונה. אז על שם העץ הזה נקרא השבט, מטה, מה זה? ראיתי שפילולוגית חלק מהפרשנים רוצים להגיד שמטה זה מלשון מוטה לצד הזה, לצד הזה, מי נמצא באיזה מקום, זה נראה מאוד רחוק. אני חוזר למושג ראשי המטות ולשאלה מה בכלל עושה הפרשה הזאת כאן. ואני רוצה לקצר בחלק הזה כדי להגיע באמת לניסיון לראות את ספר במדבר קצת ביחד. מהדגלים, מההתחלה, מפרשת במדבר ועד אלינו. אנחנו ככה, כשמסיימים ספרים מבקשים לראות אותם קצת יחד, וספר במדבר יותר מכל ספר אחר צריך לראות יחד. אבל לפני כן, טיפה התייחסות לראשי המטות. הרשב"ם, נלך פה לפשטנים, הרשב"ם במקור שלוש, חורג טיפ-טיפה מדרכו, לא מעריך, הוא אומר פשט, אבל הוא מספר סיפור. כשהרשב"ם הפשטן מספר סיפור, זה כבר איזה אווירה טובה. הרשב"ם אומר, וידבר משה אל ראשי המטות, נשאלתי באניוב בקרח לושדון. יוחלט אחר כך בין החוקרים למה הוא מתכוון פה בדיוק. והוא נשאל כך, לפי הפשט, היכן מצינו שום פרשה שמתחלת כן? סתם פשט. לא ראינו בתורה פרשה שמתחילה כך. הוא מסביר את עצמו, לא רק המילים מטות. שלא נאמר למעלה וידבר השם אל משה לאמור איש כי ידור נדר להשם. מאיפה הוא הביא את זה בכלל? אף פעם לא ראינו שמשה מלמד איזושהי מצווה, מקים פורום, והוא מסביר לו על המצווה, והוא אומר לו, זה הדבר אשר ציווה השם. מה קרה? מה הפתיחה הזאת? ואך מתחילת הפרשה בדיבורו של משה, שאין מפורש לו מפי הגבורה? מה הסדר הזה? קודם כל דברי משה, ואז הוא אומר, דרך אגב, שכחתי להגיד לכם, אלה החוקים אשר ציווה השם? לא ראינו דבר כזה. וזאת תשובתי. תראו עד כמה הרשב"א מנסה להיות פשטן, אבל זה מסתבך הניסיון לפשט הזה. למעלה כתוב, בפרשת המועדים, אלה תעשו להשם במועדיכם. נכון? פרשה ארוכה, ארוכה שמתארת את כל המועדים, זאת הפרשה שאנחנו קוראים כל חג, נכון? ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי. כשמסיימים הכל, כתוב הכל, 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 בסוף פרשת פנחס, אלה תעשו להשם במועדיכם, כלומר את כל הקורבנות האלה, לבד מנדריכם ונדבותיכם. מה זה לבד מנדריכם ונדבותיכם? שאתם צריכים להביא באחד משלוש רגלים משום בלטה אחר. זה בכלל פסוק בספר דברים. שם כתוב שאיש כי ידור נדר לא יהיה אחר לשלמו. ולומדים שבלטה אחר זה שנותנים לך ארכה שלושה רגלים עד שאתה, אולי לא יצא לך ברגל הזה, לא יצא לך בפסח, בשבועות, אז עד סוכות. או תלוי באיזה רגל אתה עכשיו. מצוין. הלך משה ודיבר אל ראשי המטות שהם שופטים. קשה מאוד. הלך משה ודיבר אל ראשי המטות להורות לישראל הלכות נדרים. ואמר להם, הקדוש ברוך הוא ציווה לי שיקריבו נדריהם ונדבותם ברגל פן יאחרו נדריהם, לפיכך איש כי ידור נדר להשם קורבן. הרשב"א מנסה מאוד להיות פה בפשט ולהגיד, הבנתי מה עושה פה פרשת הנדרים. הוא אגב לא מסביר את עניין ראשי המטות מספיק, אבל הוא אומר, כבר נאמר שצריך לקיים את הנדר שאתה נודר. כי כתוב לבד מנדריכם ועולותיכם. אז איך מקיימים את הנדר? הלך משה ואמר, ככה צריך לקיים נדרים. זה מאוד קשה. הסיבה המרכזית שזה קשה, כי מה שפה כתוב בפרשה זה לא איך מקיימים נדרים, אלא איך מפירים נדרים. זה נחמד מאוד, אבל כל הפרשה מסבירה איך לא מקיימים נדרים. איך אפשר להפר נדר שינית, וזה הקושי העיקרי. עוד פעם, הפרשה לא עוסקת בנדרים שנדרתי לא למקדש, ולא שחכם מתיר, ולא שראשי המטות מתירים. הפרשה עוסקת בנדרים שאבא מתיר לביתו. בעל ואשתו. בכלל לא קשור. זה סוג אחר של נדרים. יש נדרים שהולכים לחכם שיתיר את הנדר, לבית דין שיתירו נדר, ויש נדרים שמפירים בתוך הבית. אז איך זה בכלל נכנס אליו? לפעמים הניסיון לפשט דוחה את הפשט עוד יותר. אם אתה צודק הרשב"ם, אז כאן היה צריך להכניס את פרשת לא תאחר לשלמו מספר דברים. ואת זה להגיד לראשי המטות. לא להגיד לראשי המטות שאם בת נדרה נדר והיא בנעוריה, היא ילדה בת X, בת 12 וכולי, אז אבא שלה יכול... מה זה קשור אליו בכלל? זה מוביל כנראה את האבן עזרא לומר ודאי אחרת. תראו, האבן עזרא אומר במקור 4 ראשי המטות. לפי דעתי, אומר האבן עזרא, מהפכה בכלל, זאת הפרשה הייתה אחר מלחמת מדיין. אמנם מלחמת מדיין באה אחרי הפרשה הזאת, אבל זה סיבה אחרת. ואני מדלג שלוש שורות, הוא מנסה להסביר מאיפה הוא לומד את זה, ואז הוא כותב כך, מקור אחרי שלוש שורות, יפה מאוד אבן עזרא. והכתוב אמר שבאו בני גד אל משה ואל אלעזר ואל נשיאי העדה ודיברו דבריהם. כלומר, אבן עזרא אומר, יש כאן שתי פרשות שהתרחשו מיד אחרי מלחמת מדיין. בני גד ובני ראובן, ואז כאילו באה גם פרשת ראשי המטות. למה? מה הקשר? כשבני גד ובני ראובן דיברו דבריהם, אחרי כן כתוב, ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות. יופי, אבן עזרא הלך לזה שהוא זיהה את ראשי המטות וראשי אבות המטות, כמו שעשינו בהתחלה. הם נשיאי העדה הנזכרים. מעניין מאוד מה שהוא אומר. ובעבור שאמר משה לבני גד ולבני ראובן, והיוצא מפיכם תעשו. זה מה שהוא אומר להם, אתם מה שאתם מבטיחים תקיימו, והיוצא מפיכם תעשו. על כן כתוב, הידבר משה אל ראשי המטות, ושם כתוב, ככל היוצא מפיו יעשה. איש כי ידור נדר לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. טוב, זה נשמע טכני, כשמעמיקים זה הרבה יותר עמוק. טכנית זה נשמע פילי פלאות. אבן עזרא אומר, יש כאן שתי פרשיות צמודות שמדברות על הערך של המילה. בני גד ובני ראובן, ככל היוצא מפיכם תעשו, ומה סיפרת? שילד אחד או ילדה אחת באיזה בית נדרו נדר, נניח שהנדר על מה יכול לדור ילד או ילדה בגילאים שמדברים? על ארטיק. תרגיל אותו שהדיבור שלו הוא דיבור. זה לא סתם מילים, אין דבר כזה מילים. יש, מילה זה דבר עם ערך. אז ככל היוצא מפיו יעשה, אדם נודר נדר, שיעשה מה שהוא אמר. בין אם זה נדר של בני גד ובני ראובן על כל ההתנחלות של ארץ ישראל, בין אם זה נדר בתוך הבית. אני מבטיח לך, את מבטיחה לי, אנחנו הבטחנו, תעמוד במה שאתה אמרת. יפה. גם פה אפשר להתעקש ולהגיד, אבן עזרא, פרשת הנדרים אומרת איך בסופו של דבר אפשר לבטל מילה. ולא איך אי אפשר לבטל מילה. אם נניח בני גד ובני ראובן היו הולכים אחר כך אל משה ואל עזר ואל ראשי המטות ואומרים, אנחנו רוצים להפר את הנדר. מה, זה היה טוב, לא? כי ראינו באבן עזרא שזה שתי פרשיות סמוכות. שאבן עזרא מפורש, היו באים בני גד ובני ראובן למשה רבינו ואומרים, מה, אתה לא ראית אבן עזרא? אנחנו למדנו שמילה זה חשוב, וגם למדנו הפרת נדרים, עכשיו רוצים לב. אבל זה לא קושיה. דברי אבן עזרא, אני חושב, הם עמוקים מאוד. אבן עזרא גם, הרי מעניין, מה זה עושה עם הכניסה לארץ? אולי אבן עזרא בא להגיד לנו כאן גם מסר מאוד חשוב. האם בחברה שלכם מילה תהיה מילה? אולי זה מסר מאוד מאוד חשוב כשמסיימים את ספר במדבר, שכל עניינו זה הדיבור. כל הספר הזה הוא מה ערכה של מילה. והספר הבא יהיה ספר דברים. וכל הערך של לא איש דברים אנוכי, של משה רבינו שמלמד אותנו דרך במדבר, מה זה הדיבור האלוקי. אדם שיודע מה פירושו של צלם אלוקים שבו, יכול אולי להבין מה משמעות המילה שהוא מוציא. מה המשמעות של מילה שלא צריך להיאמר שנאמרת? מה המשמעות של הבטחה? חברה שלמה יכולה להתפרק אם אין לה מילים משמעות. אולי יש חשיבות רבה מאוד ברמזים האלה של אבן עזרא. הם הולכים להיכנס לארץ, יפה מאוד, בני גד, בני ראובן. אולי אבן עזרא אפילו אומר, משה רבינו לא כל כך אהב את התכלסניקיות של בני גד ובני ראובן. הוא ראה כאן חלוצים, הוא ראה אנשים גדולים, הוא ראה אנשים עשירים. אולי מנהיג אחר דווקא היה שומר איתם על קשרים טובים יותר. כי כדאי לשמור על קשרים עם כאלה, עם כזה מקנה בעבר הירדן המזרחי. הוא רצה יותר להיות בטוח במילים שהם אומרים. איך כתוב שם? מה שכולנו זוכרים, הם אמרו, גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפינו. אולי נשמע ככה מאוד צדדי, מאוד עניין של נימוס. למה החלפתם את הסדר? זה לא נימוס. מה אצלכם העיקר בא לידי ביטוי לא תמיד בכמה כסף יש לכם במקנה ובכמה חלוצים תהיו במלחמה, אלא באיך בנויים המילים האלה. מעניין מאוד הכיוון הזה של אבן עזרא, אבל זה לא מספיק. אברבנאל טוען טענה מעניינת מאוד אחרת במקור חמש. אברבנאל אומר קביעה מרתקת. אם תראו את אברבנאל במקור חמש, הוא אומר, והנני מפרש, אז אם אני מסכם עד עכשיו, הרשב"א מה אמר לנו? זה פשוט סמוך לסיפור המועדים. שם נדרו נדרים, אז מלמדים את ראשי המטות איך, אבל זה לא עוזר לנו להבין מי הם ראשי המטות. אבן עזרא אומר לנו קצת אחרת, באמת, למה כזה וידבר משה לראשי המטות? בגלל שמשה רבינו החליט לדבר אל ראשי המטות על רעיון המילה, הדיבור, ההבטחה, בעקבות סיפור בני גד ובני ראובן. אי תשאל איפה בני גד ובני ראובן, אנחנו עוד בתחילת פרשת מטות, זה היה אחרי מלחמת לידיאל. טוב, זה גם קשה, כי זה לא מופיע שם. אברבנאל טוען טענה מעניינת מאוד אחרת, מקור חמש. מורים את מקור חמש, והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו כל השאלות כולם, זה כמובן אחרי שאברבנאל מעלה המון שאלות ומצרץ הרבה תירוצים, ואני מתייחס רק לחלק הזה. וידבר משה אל ראשי המטות עד מקום נקמת בני ישראל. חידוש מאוד גדול. אין ספק שכל המצוות כללותיהן ודקדוקיהן נאמרו למשה מסיני. בכלל מהפכה. הוא אומר, עכשיו אנחנו נמצאים בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, ובערבות מואב יש כמה מצוות שניתנות. הנה פרשת המועדים שניתנת שוב. אמרנו, נחלות, הרי מקלט. בא אברבנאל ואומר, אני רוצה לדבר על סדר קבלת התורה. את כל המצוות קיבל משה בהר סיני. הוא לא קיבל עוד פעם מצוות בערבות מואב. זאת מהפכה, מה שאברבנאל עושה. אני לא כך הבנתי. אני הבנתי בערבות מואב, הוא מקבל מצוות. לא. אין ספק שכל המצוות כללותיהן ודקדוקיהן נאמרו למשה מסיני. עכשיו תשמעו. ואומנם, משה לא אמרה מיד כששמעם. אלא כפי הזמן והמקום שהיה ראוי אליו, כמנהיג טוב ומסדר משובח. זה אברבנל קלאסי. משה רבנו הוא מנהיג, והוא מסדר. והוא יודע לסדר את התורה, והוא יודע להנהיג. כלומר, הוא יודע מתי המקום הנכון, מתי הזמן הנכון. הוא החליט שעכשיו צריך להגיד את הפרשה הזאת. אז כשכתוב וידבר משה אל ראשי המטות, הכוונה היא, וידבר משה את מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא בהר סיני, עכשיו, כי הוא החליט שעכשיו העיתוי, זה יפה מאוד, חוץ מזה שהברבנה לא מסביר למה הוא החליט שעכשיו העיתוי, אבל הוא החליט שעכשיו העיתוי. החידוש הוא נפלא מבחינת התבנית. אין ספק, הכל נאמר למשה מסיני. מה עכשיו יהיה בערבות מואב? הדברים ששייכים הנה. זה יופי, אבל זה חוזר למה שאמרנו. אז הבנתי נחלות, הבנתי הרי מקלט, למה נדרים? כי תמשך דבריו קצת. הוא מסביר את זה טכני. והנה הפרת נדרים, אני ממשיך ממש במילה שעצרנו. בהיות משה חי. כאן אברבנל הופך להיות קצת קשה מבחינה מעשית. בהיות משה חי, לא מסר אותו לשום אדם. למה? כי היה כל איש הנודר נדר ומתחרט מנדרו, בא לפניו עליו השלום להתירו. חידוש עצום. טוען אברבנל, גם כשהיו שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות, אם היה צריך להפטיר נדר, היו הולכים אל משה רבינו. למה? והוא בהיותו היחיד מומחה שבדור, זאת ההגדרה ההלכתית, יחיד מומחה, מתיר נדרים. הוא בהיותו היחיד מומחה שבדור, היה מצר הנדרים והשבועות, ומבאר עליהם כל ספק שהיה בדבר. אבל עכשיו כשאמר לו השם, עלה אל הר העברים והאסף אל עמך, עכשיו שנאמר לו סופית, עלה אל הר העברים, ועכשיו שהוא מבין שהוא עומד למות, וציווה על הקורבנות אשר יעשו אחרי מותו, כיוון שקרוב יום עידו, ראה ללמד אל ראשי המטות מצוות הפרת הנדרים, שהוא בחייו היה עושה בעצמו להישרת העם. ולזה נכתבה הפרשה הזאת במקום הזה. הוא יפה מאוד, אברבנל. הוא אומר, למה כתוב הידבר משה אל ראשי המטות, אלה החוקים והמשפטים אשר ציווה? הוא אומר להם, תראו, היה דבר אחד שאני עשיתי לבד תמיד. עכשיו, אתם תצטרכו להמשיך לעשות את זה. זה לא קשור לאלעזר הכהן דווקא. זה לא קשור ליהושע בן נון. אני עשיתי את זה כי הייתי יחיד מומחה. אתם מעבירים, אני מעביר את זה אליכם. למה זה פה? כי הודיעו לו שהוא הולך למות. כלומר, לא קשור לכניסה לארץ. הפרשן האחרון שאני רוצה לראות בהקשר הזה, הוא הכלי יקר. הכלי יקר מציע פה הצעה מדהימה, שממנה אני רוצה להתחיל את הכל. הכלי יקר לא מקבל את כל הדברים שנאמרו עד עכשיו. הוא לא מזכיר אותם, הוא הולך מכיוון אחר לגמרי. מקור 6. לא יחל דברו, אבל אחרים מחלים דברו. אחרים מחלים דברו, זאת אומרת, לאנשים אחרים מותר לחלל את דברו של האדם, נכון? זאת אומרת, ברור, נו, מה זה פרשת נדרים? שמתירים נדר, שמתירים נדר, נכון? זאת הפרשה. לדעתי מאחורי הכלי יקר נמצאת עכשיו שאלה מרתקת, עוד לפני המושגים שאנחנו עסוקים בהם, נראה כמה נספיק אחר כך. אבל לפני הכלי יקר נמצאת שאלה פילוסופית מעניינת מאוד. מה זה בכלל לאפשר נדרים? אם למילה יש ערך, למי יש סמכות להתיר נדר? מה זה עושה לי שאתה מתיר נדר? הרי איך מתירים נדר? באים ואומרים, על דעת איקס, האם היית נודר? אם המצב היה YB, אם היית יודע ש, האם היית נודר? האם היית נודרת? אומרת לי, יקר, אני לא מבין את זה בעצם מבחינה השקפתית. אם נדר זאת התחייבות, זאת התחייבות, גמרנו. זאת התחייבות, זאת התחייבות, זאת התחייבות. מה פירוש עכשיו? אני מתיר לך את הנדר. מאיפה זה בא? עכשיו, הכלי יקר לא יכול לקבל את דברי האבן עזרא והרשבם שמדברים פה על זה שהתרת הנדרים הזאת קשורה לנדרים, הרשבם, לנדרים, לקורבנות, כי הוא אומר, זה מדבר על הבית, זה מדבר על אבא ואמא ואיש ואישה. והכלי יקר ירצה לטעון, הכלי יקר בפריים לונצ'יץ מפרג, הכלי יקר ירצה לטעון כאן טענה מדהימה מבחינה השקפתית שלה. הוא לא מזכיר את נושא הכניסה לארץ, ערבות מואב, למה זה פה, למה ראשי המטות, אני ממנו רוצה ללכת. בוא נראה אותו. טעם להיתר נדרים ביחיד מומחה או בשלושה הדיוטות שנקראו בידים. אתם מבינים לאן הוא חותר להגיע? מה הטעם בכלל להיתר נדרים? יש מסכת נדרים. יש, אגב הוא שואל שאלה חשובה. נדר זה טוב או רע? מצד אחד מדריכים אותנו תמיד, טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם. הנודר נקרא חוטא. אל תידור, אל תזדרז. מצד שני, מאוד משבחים נדרים חיוביים. המשנה אומרת במסכת אבות, נדרים סייג לפרישות. והפרשנים הפשוטים לא אומרים הימנעות מנדרים. ההפך, תנדור, תקבל על עצמך, תהיה חייב לעמוד במה שקיבלת? טוב או לא? ובהמשך, מה זה היתר נדרים? מה פירוש איך שיהיה יחיד אבא של מומחה בלשון הישראלית? איך הוא יכול להתיר את הנדר שלי? מה הקשר? מומחה יכול להגיד לי אם זה מוקצה או לא מוקצה. מומחה יכול להגיד לי אם זה שחור או לבן. מומחה יכול להגיד לי למה התכוונתי. מומחה יכול לקחת משהו שאמרתי ולהתיר אותו, אז אני מבין איך הוא עושה את זה, עכשיו תהיה מסכת שלמה לברר איך הוא עושה את זה. בסדר, אבל בכלל כל הרעיון לא מבין אותו. טעם להיתר נדרים ביחיד מומחה או בשלושה הדיוטות שנקראו בידין, תראו את הסיבוב הגאוני שהכי יקר עושה עוד מעט. אנו למידין, הטעם שבידין, שהדיין, שמשה רבינו יכול להתיר את הנדר שלי, אנו למידים מן הפרת האב והבעל. לא ההפך. כאן עיקר פרשת נדרים. כי כוח מה משה רבינו יכול להתיר את הנדר שלי, לא כי הוא חכם. לומדים את זה מאבא שיכול להפר את נדרי ביתו. איך? בוא נראה. כי כשם שהאב והבעל... לכך יש בידם להפר. מטעם שכל אישה ברשות בעלה או ברשות אביה. ואין כוח בידה לעשות גדולה או קטנה בלתי הסכמתם. כשחיים ביחד, יש הסכמה. וההסכמה המשותפת הזאת גורמת לדבר הבא. עד שדומה כאילו התנו בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבעל או האב. בינורי הבית אביה, ילדה, נערה בת 12 עד 12 וחצי, זה בינורי הבית אביה. לנו אגב קשה לתפוס את המושג אישה ובעל פה, כי הכל מדבר בנערה. הכל מדבר פה בילדה. ילדה בת 12 מצלצלת על החברה שלה ואומרת שאנחנו מחר בשעה 5 עושים איק. היא אומרת לה, ועל אבא ירשה לך? אומרת, תזבי, הוא לא יודע. אבא מגיע באמצע שיחת הטלפון. ואומר לה, את תעשי את זה, את תראי. טוב, היא מצלצלת ואומרת לה, מצטערת, אבא לא מרשה. מה היא תגיד לה, חברה מהצד השני של הטלפון? התחייב? הרי היא יודעת שההתחייבות הזאת, בלי שזה נאמר, יש מישהו שיכול לעצור את ההתחייבות. כלומר, היא לא תחשב בוגדת בהתחייבויותיה, נכון? היא תגיד לה, תראי, כל מה שאני נודרת, אני עם אבא, נו, אז מה לעשות? זה פשוט. זה הגיוני, נכון?
אומרת לי הקל, זאת אומרת, כשבת נודרת, יותר קל לדבר בבת, כי כולם פה נערות בגיל של, של הפסוקים הזה, יותר קל להבין את זה. כשבת נודרת, נדר היא נודרת על דעת אביה. זה לא צריך להיאמר בכלל. היא לא צריכה להגיד, זה על דעת אבא. אם אבא הגיע למסקנה שזה לא נכון, צריך לעצור את זה. לא יודע מה, נדר על ארטיק או נדר על לא ללכת לבית ספר בחמש שנים הקרובות. לא יודע מה. ואבא אמר לא. הנדר בשעה שהוא נמדר, הוא נמדר על דעת אבא. אבא לא נפרד מהנדר, כי הוא לא נפרד מהחיים האישיים של הנערה הזאת הנודרת. עכשיו ממשיך הכלי יקר, ניסוח פלאי פלאות. ודומה כאילו יתנו בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבעל או האב. וכשאינן מסכימים, אם יתברר רטרואקטיבי שהם לא מסכימים, אז למפרע בטל הנדר. מעיקרו, כי מסתמה, מן הסתם על דעתם נדרה. או כאילו נדרה על דעתם, כאילו אומרים היום בעברית. היא לא צריכה לדעת מזה, היא גם לא צריכה לדבר על זה, זה ברור שהיא נודרת על דעתם. גם אם היא ילדה מרדנית, היא נודרת על דעת אבא עכשיו. היא מודעת, לפחות היא מודעת לבעיה. היא מודעת לזה שיש כאן צרה כזו שנקראת אבא ומוכרחים להתגבר עליה. אבל היא יודעת שזה קיים. זה נמצא אצלה בחשבון, והיא יודעת שזה יכול להיות מבוטל. כך, זה מהפכה מה שעושה הכלי יקר. כל איש מישראל הוא ברשות בית דין. הוא מחויב לעשות ככל אשר יורו לו הבית דין. יושב יהודי בצפון תאילנד. נודר נדר, אם הוא יצליח לעשות, לא יודע מאיפה לאיפה, או קפיצה לגובה, לא יודע. לא שמע על בית דין, לא יודע מה זה, לא ראה את זה אף פעם, לא יודע איך מאייתים את האותיות האלה. יהודי, כשהוא נודר, הוא נודר על דעת בית דין. למה? כי בית הדין זה לא איזה גורם מקצועי, פיננסי, משפטי, לא יודע מה לפתרון בעיות. זה שליח ציבור של כולנו. וכשאני נודר, אני נודר על דעת החכמים. אני נודר על דעת שלמילה שלי יש את המשמעות שהתורה רוצה שהיא תהיה לה. יש למשל ביטוי בהלכה ידוע, מי שמסרב בגט. מסרב. הגט חייב להיות לרצונו. אז ההלכה היא, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. חונקים, 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 צועק רוצה, הכל בסדר. אומר הרמב״ם מה זה? אומר הרמב״ם כי הוא רוצה. רק הוא לא יודע שהוא רוצה. מה לא יודע, מה לא יודע? תשאל אותו, הוא יגיד לך לא יודע, אני אראה לך לא יודע. אני לא רוצה, מה רוצה? הוא רוצה. רק שיצרו, שיגע אותו. אם זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, אבא, שאתה לא תענה עכשיו את האישה הזאת ותתן לה את הגט הזה, אתה רוצה לעשות את זה. רק אתה לא יודע את זה. מבחינה מסוימת יש כאן משהו שנובע מהנחת יסוד שהתורה ואני זה לא חיבור חיצוני, זה חיבור מהותי. מה תפקידו של היחיד המומחה? מה תפקידו של משה רבינו? מה תפקידו של בית הדין? מה תפקידו של הדיין? לגלות שזה מה שאני רוצה. מה תפקידו של האבא הטוב שהילדה שלו מהסיפור הקודם נדרה נדר הכי מטופש שיש בעולם? יכול להיות שהוא כועס, יכול להיות שלא. מה תפקידו? להוכיח לה שהוא יותר גיבור? או לגלות לה שזה לא מה שהיא בעצם רוצה? איך הוא מפר את נדרה? הוא אומר לה, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. עכשיו היא תגיד לו, מה זה דברים שרואים משם לא רואים? אבל אתה לא אני. הוא אומר לה, לא נכון. אין לך את המכלול שאת רוצה שיהיה לך כדי לקבל החלטה כזאת. נדרת משהו עקום. שיפתח נודר להקריב את ביתו. ואין לו את האומץ ללכת לפנחס ולהגיד לו, תתיר לי את הנדר. וכי הוא לא רוצה להתיר את הנדר? או שהוא היה מאוד רוצה שיכפו אותו עד שיומר רוצה? אז מה תפקידו של החכם? תפקידו של החכם זה להצליח להגיע אל המקור שאני הרבה פעמים חוסם. מאיפה לומדים שלחכם יש כוח לעשות את זה, אומר הכלי יקר? מהאבא. מיחסי המשפחה של אישה ובעלה. כשאישה ובעל התחתנו, הם קבעו ביניהם רצון שהוגדר בזה שיש לך ויש לי כוח איק. כשאנחנו ריבונו של עולם התחתנו, גם הגדרנו את זה. בדיוק כמו שבחיים הפרטיים הרבה פעמים את ההתחייבות הרצוניות האלה אין לנו כוח לממש, גם לנו אין כוח לממש הרבה פעמים את ההתחייבויות הרצוניות שלנו. תפקידו של היחיד המומחה, תפקידו של הבית דין הוא לגלות שזה אפשרי. שיקר מסיים. וכל נודר דומה כאילו התנה בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבית דין עמו. וכשאינן מסכימים הבית דין עמו, תשמעו זו הגדרה של הכלי יקר, זו הגדרה גאונית בלימוד. נעקר הנדר מעיקרו. מה זה נקרא שחכם מתיר את הנדר? הוא בא ואומר, כמו המילה להתיר, מה זה להתיר? מה, זה קשור? אני אתיר, אתה תראה שזה לא. הנדר נעקר מעיקרו כי אתה נודר על דעת בית הדין. מכל מיני סיבות חיצוניות, באשמתי בית הדין, באשמתך, באשמת המציאות, אנחנו אפילו לא יודעים אחד על השני. אבל כשנצליח לדעת אחד על השני, אתה תדע שאתה נודר על דעת בית הדין. בית הדין זה לא איש איק. זה משה רבינו. ואז מסיים הכלי יקר, כל יחיד מומחה נקרא בית דין, וכל שלושה אדיוטות, על כן בידם להתיר נדרו. אגב, הוא מוסיף, למה? למונעו מן החטא. מה התפקיד של בית הדין? למנוע אותי מהחטא. מפרישים אדם מאיסור. כי כל נודר נקרא חוטא, כי כתוב וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. אז אם אני יכול למנוע אותך מהחטא, אז זה התפקיד שלי, ואתה יודע שזה התפקיד שלי. כמו שאני יודע שהתפקיד של אבא שלי הוא למנוע אותי מהחטא. אז בהתחלה אני כועס, ועושה עם הרגליים חזק ונכנס לחדר, אבל אחר כך אני מבין שזה היה משחק התפקידים שלנו. רציתי שיהיה כך. אתה לא ידעתי להגיד את זה. זה ניתוח מרתק של הכלי יקר, צריך ללמוד אותו, צריך להתמודד איתו, צריך להסכים איתו, צריך לא להסכים, לא חשוב עכשיו. למה זה קשור לערבות מואב מעבר לירדן ירחו? מה זה עושה פה? לעניות דעתי, זה דבר פלאי. עם ישראל הולך להיכנס לארץ. משה רבינו ניסה את הניסיון האחרון שלו, שהוא יכניס את בני ישראל לארץ. נכון? שהוא אמר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא ואשר יבוא. אתם יודעים איך האור החיים הקדוש מסביר מה הוא אמר? בא משה רבינו ואומר, דיברנו על זה פעם, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. תואר מעניין, מי שיודע להלך לרוחו של כל אחד ואחד, אלוקי הרוחות לכל בשר, שיפקוד איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. אז מה ביקש משה? איש. כמה מנהיגים הוא ביקש? אחד, נכון? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קח לך את יהושע בן נון. איש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו. יופי. ומה יעשה יהושע בן נון? הוא יעמוד לפני מי? אלעזר הכהן. ואז מה כתוב בפסוק הבא? על פיו יצאו ועל פיו יבואו. על פי מי? אלעזר הכהן, לא על פי יהושע בן נון. על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל אשר איתו. אז מה ביקש משה רבינו? מנהיג אחד. נכון? מה הוא קיבל? את יהושע ואת אלעזר. אתם יודעים מה אומר האור החיים? האור החיים הקדוש אומר פילי פלאות. משה רבינו בעצם, אף אחד לא שם לב לזה, הוא אומר בשקט בשקט, משה רבינו מנסה את הניסיון האחרון שלו לבטל את הגזירה ולהיכנס לארץ. משה רבינו תופר מכרז, והוא מסמן את המועמד, הוא מארגן את המכרז בצורה שאף אחד לא יוכל לענות חוץ ממנו. הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, זה בסדר גמור, אני נאסף להר העברים, אין שום בעיה, רק צריך דבר אחד, מישהו אחר במקומי, שיכול להיות זה שיצא לפניהם, יבוא לפניהם, על פיו יצאו, על פיו יבואו. כלומר, אחד שהוא גם הכהן הגדול, כמו שאני הייתי בשבעת ימי המילואים, גם המלך, גם נשיא הסנהדרין, גם הנביא, אני, אין לי שום בקשה, כלום, רק אפשר לארגן פשוט את האלטרנטיבה. מאור החיים משה רבינו אמר, ריבונו של עולם, הבנתי שחטאתי בשביל עם ישראל ובשבילי ובשביל הקדוש ברוך הוא בעולם. אפשר להמשיך להנהיג את העם הזה במידתו של משה רבינו. משה רבינו הוא שורש כל הנשמות. לכן הוא היחיד שגם כהן וגם מלך. הוא מעביר את הכהונה הגדולה שלו אחרי שבעת ימי המילואים לאהרון. אבל הוא שימש ראשון ככהן גדול. עד חנוכת המשכן. הוא גם מלך, והוא עם 70 דיינים מתחתיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קיבלתי את מכתבך, והרי אני דוחה את הבקשה. קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, שמחת את ידך עליו, שים אותו לפני אלעזר הכהן ותגיד לו, אתה מספר 2. יהושע, תלמיד שלך? מצוין. מעכשיו המלך לא יהיה הכהן. ושאל לא במשפט האורים ותומים. משה רבינו לא הלך לשאול את אהרון באורים ותומים. פעם אחת יהושע לא שואל את אלעזר, ואז מגיע סיפור הגבעונים בספר יהושע. באים בני גד ובני ראובן, את מי מעמידים מולם? את יהושע בן נון, את אלעזר הכהן. עוד מעט נגיע לראשי המטות. מרגע זה נכנסים לארץ, ומי בעצם הוביל? יהושע. אלעזר נמצא באיזשהו מקום גבוה. אתם יודעים מה יכול עכשיו להתרחש? כשהולכים ליד משה רבינו, כל אחד יודע מי זה משה רבינו. כל אחד מבין מה זה החכם. כל אחד שנודר יודע שהוא נודר על דעתו. כל מה שהאדם מקבל על עצמו, כל מה שהאדם מתחייב, הוא מרגיש קשור עם מקור התורה. עכשיו הולכים להיכנס לארץ ומשה רבינו מת.
אין יותר הנהגה כמו של משה. עכשיו אפשר להתנתק מרעיון החכם, מרעיון המוביל הרוחני. עכשיו אפשר להגיד יהושע, בסדר? הוא מוביל את המהלך הפוליטי, יפה מאוד, את המהלך המדיני, הוא מארגן את ההתיישבות, את ההתנחלות פה, את ההתנחלות, בסדר גמור. עכשיו צריך ללמד את ראשי המטות שכל אחד בעם ישראל נודר על דעתם. עכשיו צריך ללמד את ראשי המטות ואת כל המטות שכל אחד קשור אל המקור הרוחני שלו. משה רבנו שאומרים לו שהוא מת מיד עושה את החשבון, זאת אומרת אין הנהגת משה. צריך ללמד את כולנו שיש את המושג של החכמים. כשנכנסים לארץ, יש סכנה גדולה מאוד שהעיסוק בארץ, העיסוק במציאות, ישאיר את אלעזר הכהן בתפקיד המאוד יפה וייצוגי שלו, אבל זה לא קשור אליי. אני עוסק בנחלה שלי פה, בנחלה שלי שם. כל מה שקורה מרגע זה בפרשה שייך לאותו עניין. באים בני גד ובני ראובן. באים המטות, באים השבטים. כאן בעצם, אגב, רציתי להתחיל את כל סוגיית הדגלים, אבל כאן אנחנו כמעט גומרים. באים המטות, באים השבטים. ומשה רבינו עכשיו מתחיל לדאוג לנושא של מטה מטה, שבט שבט. כל עוד הלכנו במדבר, כל שבט בא בייחוד שלו, אבל יש את משה רבינו שמוביל את כל המערכת. עכשיו צריך לייצר ראשי מטות. וכל אחד צריך להכיר את המקור שממנו הוא בא. עכשיו צריך לקחת את בנות צלופחד, להעלות אותן על נס לפני כולן. אלה בנות צלופחד, זוכרים אותן? ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן מחיר, בן גלעד, בן מנשה, למשפחות בני יוסף. איזה בנות עם שמות משלהן, ואלה שמות בנותיו, נועה, חוגלה, מלכה, חמש בנה, מצוין. עוד פעם ועוד פעם, שלוש פעמים מופיעים השמות שלהן. עם שמות מוגדרים. אבל הן יודעות מאין הן באו. הן קוראות לעצמם בנות צלופחד. הן הולכות עם תעודת זהות של שש דורות אחורה בשם שלהם על הדלת. על הדלת היה כתוב נועה, לא אשתו של משה. זה ככה יפה. ואז בגדול היה כתוב בת צלופחד, בת חפר, בת מחיר, בת גלעד, בת מנשה, בת יוסף. רק מי שיודעת בדיוק מאיפה היא באה, יכולה אחר כך לבוא ולהגיד, בת יורשת נחלה ומעבירים נחלה משבט לשבט וכל השבטים צריכים להיות ביחד ותיסוב נחלה ממטה למטה. בני גד ובני ראובן באים אל משה רבינו ומשה רבינו נבהל. אולי יום אחד אתם תתנתקו מכל שאר השבטים, אולי אתם רוצים להתנתק. כל עוד הלכנו יחד במדבר, היה משה. אבל עכשיו כל אחד הולך עם עצמו. איך אני מבטיח את ההמשך של זה? משה רבינו אגב נקבר שם עם בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי. אולי כאיזה שומר כזה. הוא לוקח איתו את חצי שבט המנשה מעבר הירדן המערבי ומחבר לבני גד ובני ראובן. המטות מזכירים לנו כל הזמן את הדגלים. וכאן צריך להיכנס לעסק ארוך שכבר כמעט לא ניכנס אליו. אבל המטות מבטאים באמת את הייחוד של כל שבט. לכל שבט יש צבע, לכל שבט יש דגל. לכל שבט יש ייחוד משלו. ואני צריך להקים פורום של ראשי מטות שהולך יחד עם אלעזר ויהושע ומוודא שהוא קשור מצד אחד לכל בית, לכל נדר. ומן הצד השני, כל שבט יודע שהוא קשור לכולם ביחד. בני גד ובני ראובן לא מתחייבים רק לגורם השלטוני של יהושע ואלעזר. בני גד ובני ראובן מתחייבים לראש שבט יששכר. כי מעכשיו יש ראשי מטות. לא וידבר השם אל משה אמור אל ראשי המטות. משה רבינו מעצמו מקים ראשי מטות. הוא מעצמו מייצר מערכת כזאת שתיתן לכל אחד את ייחודו. ולכולנו יחד לדעת שלכל אחד יש את ייחודו. כל ספר במדבר היה בעצם הסיפור הזה. מתחילת הספר, איש על דגלו לבית אבותם. מתחילת הספר הולכים לפי הדגלים. כולם ביחד, אבל כל אחד יודע את הדגלים של האחרים. איך כתוב שם על בלעם? וירא בלעם את ישראל שוכן לשבטיו. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. חז"ל אומרים וישא בלעם את עיניו, זאת אומרת שהיו לו שתי עיניים. וירא את ישראל שוכן לשבטיו, וכשהוא מתחיל לדבר כתוב נאום הגבר שתום העין. מה קרה? שמש. אז יש ביטוי מעניין מאוד של חז"ל. ראה אותם שוכנים לשבטיהם. אמר מכירים בתי אבותם לדגליהם. אני הרי מנסה לעשות הכל כדי לבולל אותם. אני מנסה לעשות הכל כדי שאף אחד לא ידע איך קוראים לאבא שלו. אני מנסה לעשות הכל כדי שבנות מדיין על כל התפיסה שלהם ישתלטו על הרעיון הזה של שבטים שבטים. והעם הזה ממשיך לשקול לשבטיו. ראה את ישראל שוכן לשבטיו, יש ביטוי כמעט סלנגי במדרש, ויצאה עינו כנגדן. בעברית של היום אומרים יצאה לו העין. הוא לא היה מסוגל. אתם יודעים אבל מה העומק של יצאה לו העין? בלעם אומרים חז"ל הוא העין הרעה. יצא לו העין הזאת. העין הרעה שלך יש לה כוח על מה שאין לו שורש. על מה שיש לו שורש, העין הרעה שלך לא רלוונטית בכלל. מתי יש לך כוח עם העין הרעה שלך? על כל משהו גידולי אוויר. כשהאטון רואה את השורש שלה, אין לך כוח על האטון הרי. פרשה שלמה, האטון מסבירה לך מי מנהל פה את העסק. איך היא אומרת לו האתון? למה הוא עשה כך וכו'? אז מה הוא כועס עליה בלעם? כי, יש לו ביטוי, התעללת בי. כי התעללת בי. למה התעללת בי? תמיד לא נעים, זה לא יפה. יורדים על בלעם כי הוא לא משלנו. מה, תופסים אותו בשעה לא נעימה עם אתון, כי התעללת בי, מה קרה? אני חשבתי שזה אותה מילה שמופיעה עוד פעם אחת בתורה. בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתיות אותה ילה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. שם שאלנו את עצמנו, ואני מתנצל על ההשוואה, שם שאלנו את עצמנו, זה מאוד לא יפה. מה הייחוס של הקדוש ברוך הוא, שמה הוא עשה במצרים? התעלל? באמת מוזר. התעללתו במצרים? והסברנו פעם לפי רבנו בחיי תלמיד הרמב"ן, התעללתי במצרים, פילי פלאות. רבנו בחיי אומר, לא התעללתי, הרבצתי. זה פשט של... זה מה שאתה מספר כל הדורות. השורש של התעללתי, אומר הרמב"ן, זה עין למד למד. עילה ועלול. עילה זה סיבה. הזכרנו את זה פעם. איך אנחנו אומרים? אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. כל ילד, כשהוא רואה משהו, ככל שהוא מעמיק יותר, במה מתבטא העמקה, האם הוא יודע שהגורם הוא לא מה שהוא רואה, אלא גורם יותר ראשוני? האם הגורם של החפץ הזה הוא המקל שעומד מתחתיו, או מי שעשה אותו? עד איפה הוא יכול ללכת? האם היד של אמא או של אבא זה דבר בפני עצמו, או שזה בא מאיזשהו מקום? וכך הלאה. במצרים עומד פרעה וטוען שהוא עילת העילות. פרעה טוען שהוא האלוה. ספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. עד כאן כבר אמרנו פעם, זה רבנו בחיי, זה פילי פלאות, זה תלמיד הרמב"ן. התעללתי, כל הרעיון היה אני עילת העילות. אתם יודעים מה אומרת האתון לבלעם? בלעם, הלא אנוכי אתונך שרחבת עליי מאותך עד היום הזה, אז למה אתה תוקע בי חרבות? למה אתה כועס עליי כל כך? אתם יודעים מה הוא נלה? כי התעללת בי! גילית כמה אני לא עילה של כלום! את יותר עילה ממני כשאת רואה את מלאך השם ואני לא מסוגל לראות אותו. אני העלול שלך. כי התעללת בי! לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. הייתי הורג את זה שגורם לי להרגיש שאתה כולך חתכת בלעם, שעוד מעט יהרגו אותו בחרב שהוא ביקש להרוג את האתון. בפרשה שלנו, במלחמת מדיין. בלעם רואה את ישראל שוכן לשבטיו, מול משהו שיש לו שורש, העין שלו לא פועלת, לכן הוא לא ראה את מלאך השם. העין לא פעלה. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. שתום העין, יצאה עינו כנגדם. את מה הוא ראה? הוא ראה אותם לדגליהם. הוא ראה. אנחנו לא היינו כל כך זקוקים לזה. כי הלכנו במדבר ביחד כל הזמן עם משה רבינו. עכשיו אומר משה רבינו, אני מת. צריך להקים את מי שיראו לכם כל הזמן את המקור. כי הארץ יכולה באופן הכי טבעי להשכיח ממני את המקור. אילו הייתי אני משה נכנס לארץ, אז ההנהגה ממשיכה כמו המדבר. אבל עכשיו נכנס יהושע ואלעזר. ומרגע זה ואילך, אתה יכול לחוש מנותק. ודווקא עכשיו עם הכניסה לארץ, יכולה לבוא הסכנה הגדולה. זה אולי יסביר, בזה אני אעמוד, ולדגלים באמת ניכנס פעם אחרת. זה אולי יסביר את הפרשה האחת הנוספת לפני נדרים. לפני נדרים מופיעה פרשה ארוכה שממש לא מובן מה היא עושה, גם פרשת מועדים, נכון? תמידים, ראשי חודשים, בסוף פרשת פנחס. אנחנו לא מבינים מה זה עושה פה. מה זה תקוע פה באמצע? כל השאר, בסדר, בנות צלופחד, מינוי יהושע, אבל מה זה עושה פה? אז ראשי אומר, שאחרי שאמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אמר לו משה רבינו, עד שאתה מצווני על בניי, פקוד בניי עליי. משל, אשי מסביר את הקשר, מוזר מאוד המשל הזה, זה רק בעקבות הדברים שאמרנו ממני ניתן להבין אותו. משל, לאשתו של מלך, מלכה, במדרש אחר, בת מלך, שעומדת למות. לפני מותה, היא פונה אל המלך, ואומרת לו, תשמור טוב על הילדים. אומר לה המלך, עד שאת מבקשת שאני אשמור טוב על הילדים, תדאגי שהילדים לא ינהגו בי מנהג ביזיון. איך ינהגו בי מנהג ביזיון הילדים? שלא ימירו כבודי באלוהי נחר. כך אומר רש"י. אתה אומר לי, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, זה פילי פלאות, משה בדימוי כאן הוא המלכה, או בת המלך. אומר לו המלך, קודם כל שהם ידאגו את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, אני רוצה לראות את התמידים, אני רוצה לראות את המועדים. מה פתאום? למה? איך זה קרה פתאום? לפי הדברים שלנו זה פילי פלאות. עכשיו שיהושע מנהיג לבד, ואלעזר הכהן באורים ותומים מנותק ממנו, אז כבר לא נפגשים עם פני חמה, כבר לא נפגשים עם משה, כבר לא רואים את השכינה באותה צורה. כבר אפשר לגור אחד בגליל ואחד בנגב, פעם בלבוא למקדש, שם לראות את אלעזר הכהן. עכשיו כשיכנסו לארץ, יכולים להמיר כבודי באלוהי נחר. עכשיו צריך עוד פעם פרשת מועדים. עכשיו שמתברר שמשה לא מכניס את ישראל לארץ. ולפי זה דבר מדהים. באמת לא היה צריך את פרשת המועדים בספר במדבר. כי זה כבר נאמר בויקרא. למה זה נאמר עוד פעם פה? כי עכשיו מסתבר שהולכים לא ביחד עם משה, אלא נכנסים לארץ כאילו כמו עם רגיל. יש אלעזר הכהן, הוא נמצא במקדש, יש אורים ותומים, אבל בעיניים שלנו אפשר לראות את העסק כאילו הכל רגיל כאן. יש יהושע, הוא מחלק את הנחלות, הוא מארגן מלחמה ביריחו, מארגן מלחמה בעי. מה ההבדל ביני לבין הכנעני והפריזי והאמורי והיבוסי? נעשה הסכמים, נתווכח כאן, נתווכח שם, ואז אפשר ללמוד מהכנענים ומהפריזים, וימירו כבודי באלוהי נחר. עברית אחרת, הפחד שלך משה רבינו מבנות מדיין רק מתחיל עם הכניסה לארץ. אתה חושב שהפחד הזה הולך להיגמר? אפשר להיכנס לארץ ולהיות בה, ושם חס וחלילה לאבד את תעודת הזהות. אם אתה היית ממשיך ומוביל, נו, אז אתה כאילו מכריח את כולם להישאר במדרגה הזאת. דרך אגב, זאת אולי הסיבה העמוקה שאתה לא תיכנס ותוביל. כי צריך שהם יגיעו לזה לבדם. בדיעבד כך צריך להיות. עד שבעזרת השם שוב יבוא משיח שהוא כמשה רבינו אומר הרמב״ם וכו' וכו'. אבל דווקא לכן צריך עכשיו לצאת להם להיכנס לארץ, ולייצר ראשי מטות, ולדעת שלראש המטה יש כוח להתיר את הנדר, כי מי שנודר על דעתו הוא נודר, ולדעת שלמועדים עכשיו בארץ ישראל יש משמעות הרבה יותר גדולה ממה שהיה להם לפני כן. כי המשמעות שהייתה לפני כן זה לשמור על הקהילה יפה. המשמעות עכשיו היא תעודת זהות. איך הקשר בין השנה החקלאית שאתה הולך להיכנס אליה לבין הקורבנות שאתה מקריב במקדש? איך הקשר בין חג האסיף שלימדתי אתכם עליו בפרשת אמור בויקרא, או שאני אלמד אתכם בדברים, לבין הקורבנות שצריך להקריב שם ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי? איך כל מציאות ארצית, קרקעית, חקלאית ששייכת אליך בשבט שלך, בגליל, בנגב, בדן, במרכז, בצפון, בדרום, איך זה מחובר לכולם ביחד? וכולם ביחד מחוברים אל המקור. את זה צריך ללמוד עכשיו. ההליכה עם הדגלים של תחילת במדבר עוברת עכשיו לסוף, לפני הכניסה לארץ, להתממש כאן. משה מעביר את תפקידו המיוחד, את תפקידו של משה, לכל אחד ואחד מאיתנו. בגמרא יש ביטוי, כשנהנים מדבר חוכמה של איזה חכם, אומרים לו לפעמים, משה, שפירקה אמרת. משה, אמרת טוב. משה הוא כינויו של מי שהתחבר לתורה. משה מעביר פה בפרשה הזו את כוחו אלינו. לכן נפתחת פרשה לא בוידבר השם אל משה, אלא וידבר משה אלינו. אותה פעולה שיש בוידבר השם אל משה מתרחשת מיד אחרי שמשה מבין שהוא לא מכניס את ישראל לארץ, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. מכאן מתחיל התפקיד דווקא בארץ, דווקא במציאות שכל כך קשה מצד אחד לזכור את משה, ומצד שני דווקא כאן כדאי לזכור עד כמה כל כך כל אחד ואחד מאיתנו קיבל את כוחו של משה. וזה מסתיים החלק הזה, חומש הפקודים. רצינו להיכנס לפרשת הדגלים, נעשה אותה בעזרת השם בשלב הבא. אנחנו יוצאים לחופשה קצרה עם התחייבות עוד להגיע גם לדגלים. קיץ בריא ונעים לכולם.